אהלן יואב.
אהלן גלעד, מה נשמע? צהריים טובים כבר עד שאנחנו מתחילים.
צהריים טובים, ועוד היה לנו פרק שפספסנו, שבוע שעבר לא הקלטנו בעוונותינו.
נכון.
אז נבקש סליחה מהמאזינים, אתגרי אוגוסט מגיעים גם אלינו.
גם למשקיעים הגדולים מגיעה קצת מנוחה בחודש אוגוסט, זה בסדר.
אבל אנחנו מוכנים ומזומנים להתחיל עם פרק 21.
לגמרי, לגמרי. פרק מיוחד כרגיל.
כן, משקיע מעניין מאוד. נתחיל רגע עם דיסקליימר קטן, לפני שנצלול. חבר'ה, כל מה שאנחנו מדברים זה להשערה ולמידה, אין בזה המלצה על ניירות ערך, אין ייעוץ, אין שיווק השקעות, זה לא תחליף שצריך להתחשב בצרכים של כל אחד. יכול להיות שיש עניין מסוים לנו בניירות שעליהם אנחנו מדברים, אז לקחת את זה בפרופורציה, אין פה המלצות, תיקחו את זה רק למטרה לימודית, ואפשר להתחיל לדבר על...
דן רסמוסן.
דן רסמוסן.
שם יותר אמריקאי מזה, באמת אגב מדברים עליו, הוא גם נראה, אני אשלח כמה הרצאות איתו, הוא גם נראה כזה כמו אמריקאי טיפוסי חתיך כזה, כמו שבדיוק זה משחק... לשחק פולו עם החברים שלו, אבל הוא חם ברמות מטורפות, לא מוכר, ואנחנו אוהבים להביא כאלה שאנשים לא מכירים, בחור מאוד יחסית צעיר, עתידו עוד לפניו, ושמעתם עליו, אני מקווה לראשונה פה אצלנו גלעד, כמו אם אפשר לעשות לו פיץ' קצר.
מעניין מאוד, לפני שנתחיל לדבר עליו, אני רוצה לתת איזה משהו כללי ורלוונטי ומעניין, ויש לזה כמה רמות. אז בהתחלה כשהתחלנו את הפודקאסט בפברואר, הבאת דוגמה לנט-נט, לדעתי זה היה בפרק הראשון, והפתעת אותי מאוד כשדיברת על חברה ישראלית שהונפקה בנסדק בשם טוקספייס.
נכון.
ואני אמרתי, מה, חברה ישראלית שהונפקה בספק, איך אתה בכלל מדבר על זה? ואתה אמרת, תקשיב, ההזדמנויות מגיעות בכל מיני צורות ובכל מיני... אפשרויות, והנה עכשיו היא במצב שהיא מעניינת, כי היא כבר ירדה מאוד במחיר, והיא ממש...
זה מה שאמרתי אז, לא היום, כן?
כן, זה מה שאמרת אז.
בלי לתת המלצה כמובן.
בדיוק, בלי לתת המלצה. ובאמת חבר'ה, לקחת את זה בזהירות הנדרשת, אבל מה שמעניין, שאנחנו דיברנו על זה, היא נסחרה באזורים של ה-07, 06, משהו כזה, אני חושב שזה היה...
מחיר, אולי... אחד, מחיר למניה, משהו
כן,
כזה,
כן. כן, ופתאום, לא יודע למה, אולי אתה תוכל לספר לנו, בחודש הקודם היא קפצה, והגיעה לסביבות 1.7, 1 זה, כלומר היא עלתה כמעט פי 2, ו-70-80 אחוז בבת אחת, וזה בדיוק הסיפור של הנטנט, אז יש לנו פה דוגמה לנטנט לייב, איך זה נראה בדיוק, אז תגיד לנו כמה מילים על זה בבקשה.
רגע, אז קודם כל חשוב להדגיש שיש לנו חשיפה לשם, ואני מזכיר שאנחנו קונים נטנט, אנחנו קונים סל של מניות שעומדות בקריטריונים כמותיים מאוד מדויקים, מאוד דומה למה שדיין עושה, נדבר עליו עוד מעט, ולא עשינו, לא חזיתי שהמניה תעלה, לא חזיתי שהעסק ישתפר, אבל קנינו אותה במחיר כל כך נמוך, אני מזכיר שהיא נטנט, היא נסחרת מתחת, שלוקחים את כל הנכסים הנזילים שלהם, ומפחיתים את כל ההתחייבות, ומגיעים למספר, המספר הזה עדיין יותר גבוה מהשווי שוק שלה, בהרבה מקרים, זאת ההגדרה של נטנט. לא תמיד, לא כל חברה שעומד בקריטריון זה נקנה, יכול להיות שהחברה, יש הרבה נטנט שהן חברות נוראיות שלא כדאי להתקרב, אבל במקרה הזה, הם לא שרפו מזומנים, הם לא, ההתחייבויות שלהם לא היו רבות, והם נסחרו במחיר כל כך זול, שהסטטיסטיקה הייתה לטובה, אתה לא היית צריך שמשהו טוב יקרה שם, גלעד, אני לא חושב, לא עוקב אחריה ביום יום, זה לא שפתאום הם קיבלו איזה אישור FDA. פשוט לא הגיוני שחברה לאורך זמן תסחר במכפיל כזה. אנחנו עדיין ממשיכים להחזיק אותה, כי לפי אנחנו מיישמים את השיטה של גרם, שנט-נט מחזיקים, הוא היה מוכר אחרי רווח של 50% או אחרי שנתיים המוקדם שביניהם, אנחנו מניסיון בשביל לא לאבד את אלה שעולות פי 10, אנחנו בכל מקרה מחזיקים שנתיים, אז אנחנו שם, לא אומר שזה לפעמים פועל לרעתך לטובתך, אבל עדיין חברה לא טובה במחיר מטורף. וזאת הסיבה שקנינו אותה.
מדהים, א', יש לנו באמת פה הזדמנות לייף ללמוד ולראות. ספוילר קטן, בסוף הפרק במניות שנדבר, אתה תיתן גם דוגמה לעוד נטנט היום.
היא עדיין נטנט היום.
שמעניינת, ונדבר גם עליה. אבל אני רוצה רגע לתת פה עוד רובד של אותו סיפור. ולמה זה מאוד מעניין אותי? כי בדיוק, אני חושב, השבוע או לפני שבועיים, אחת המאזינות שאני מכיר פנתה אליי ואמרה, אני מאוד נהנית, הכל טוב. שאלתי כל מיני חברים שלי שמתמצאים מאוד בעולם ההשקעות, וסיפרתי להם על נטנט, והם אמרו לי, גברתי, זה אגדות, אין נטנט כבר. כלומר, זה כבר פעם היה, כשבן גרם לפני 100 שנה, היה נטנט, היום כבר אין נטנט, הדבר הזה לא קיים, זה לא קורה. וזהו, זה כבר לא קיים. ואני חושב שזו בדיוק הדוגמה המדהימה להשקעות ערך. לעובדה שכשכולם יש להם דעה רווחת מסוימת שמשהו לא קיים, אז נוצרת ההזדמנות. שאנחנו צריכים תמיד להסתכל לא על מה שנפוץ, פופולרי, טרנדי, מדברים עליו, כולם יודעים, אלא ברגע שכולם לא הולכים למקום מסוים, אז ההזדמנויות קיימות. וזה הדבר המעניין, אז אני חושב שיש לנו פה הדגמה לייב מדהימה של התכנים שאנחנו מדברים עליהם, שהיא מאוד מאוד יפה בעיניי.
וטוב תרגיל, אתה מדבר על זה, אני רוצה לקחת את הנושא הזה, בזכות, הרבה אגב, בזכות הפודקאסט שלנו, הגיע המאזינים לנו גם בחול, וישראלי שלומד, בקולומביה, שהוא היום בחור, חברי תום, מנהל היום את מועדון ההשקעות שם, הזמין אותי לתת הרצאה החודש הבא, מי שנמצא בניו יורק מוזמן להגיע לדבר עם סטודנטים שם על השקעות ערך, ואני באמת ממש רוצה לדבר איתם, אז קודם כל מי שבניו יורק בשבוע של ה-19 דעתי של ספטמבר מוזמן לשלוח אימייל וניפגש לקפה, אבל אני רוצה לדבר עם הסטודנטים שם שמלמדים אותם הדברים, על כל מיני דברים מתקדמים ומסובכים, אבל, וגם להגיד להם, תראו, האסטרטגיה הראשונית שבנג'מין גרם לימד באוניברסיטת קולומביה, עובדת עד היום, תראו, לא צריך לעשות דברים מסובך מדי, לפעמים פה לימדו אתכם את הבסיס של הבסיס, וזה עדיין עובד עד היום, אני רוצה, זה יהיה הנושא ההרצאה לדעתי, אז כן.
א', מרגש מאוד, מרגש מאוד, שבאמת יש לך את הזכות לתת הרצאה במקום,
זה כמו המקה של הכדורסל.
וורן באפט למד מוורן גרם, אז גם יואב זליקוביץ' שירצה על מה שהם לימדו, זה באמת מאוד מרגש. אני חושב שהיה משפט שאני לא הצלחתי, שמעתי אותו ממישהו ולא הצלחתי לאתר אותו, אם מישהו מהמאזינים אולי יוכל או אתה, שאני חושב שיחסו אותו לוורן באפט, אחרי המשבר הגדול ב-2008, שאמר משהו כמו, אני לא מבין למה המין האנושי היה צריך להמציא שיטות חדשות להפסיד כסף, כשהשיטות הישנות עבדו ממש טוב.
גדול, כן, אני מכיר.
אז אני חושב שזה אותו עיקרון.
רגע, יאללה. תן לי גם ציטוט, אם אמרת ציטוט, תן לי גם אחד, כי אני חייב לך אחד כל פרק.
הבטחת לי אחד בכל פרק, בבקשה.
הנה, הציטוט הזה כבר אצלך, אתה גם אהבת אותו, שלחתי לך שבוע שעבר, בשביל זה גם יש לנו את הניוזלט, אנחנו קוראים דברים מעניינים ושולחים אחד לשני, וגם למאזינים, מי שרוצה ולא נרשם, עדיין מוזמן. בכל מקרה, ציטוט של וורן באפט להיום, אני מקריא באנגלית, ברשותכם, סליחה על המפתע ועל הצינון, היום בכלל המפתע יהיה נוראי. If you don't have leverage, you don't get in trouble. אם אין לך מינוף, אתה לא נכנס לצרות. That's the only way a smart person can go broke, basically. And הדרך היחידה שאדם חכם יכול לפשוט רגל, זה באמצעות מינוף. And I've always said, if you're smart, you don't need it. באפט אומר, אם אתה חכם, אתה לא צריך מינוף. And if you're dumb, you shouldn't be using it. אם אתה מטומטם, אסור לך להתקרב למינוף. דווקא קצת סותר את התזה של דן רסמוסון שדבר על היום, אבל זה מה שבאפט אומר, וזה גם קצת סותר את באפט עצמו, כי דיברנו על זה, שהמינוף, לא מינוף רגיל, שהוא משתמש, הפלוט של חברות הביטו, זה סוג של התחייבות. אבל סתם קוריוז, זה הציטוט שלו, ו... תהנו ממנו ותעשו עם זה מה שאתם רוצים, להיזהר ממינוף, בטח מינוף יקר כמו היום.
בוא נגיד שאני חושב שהתקופה הזאת, האנשים שהתמנפו ב-10-15 שנה האחרונות, מתחילים להבין את המחיר, כן. ומי שלא עשה את זה בשום שכל, יכול להיכנס לבעיות קשות, וליצור לעצמו נזקים. תמיד אני, אחת הדוגמאות שאותי הכי מרתקת בהיבט הפסיכולוגי, זה הסיפור של נוחי דנקנר. עכשיו, עזבו רגע מה אנחנו חושבים עליו כבן אדם, ועל הסס, הוא עשה...
גם אני זכיתי לפגוש אותו, הוא איש מקסים, כן. לא נכנס פה לקישקס של מה שהוא עשה, אבל כאדם הוא צ'ארמר.
וואלה, לא הכרתי ולא יצא לי, אבל...
ושמעתי שהוא גם עושה הרבה מעשים טובים, אבל כן.
הוא קנה את IDB בעסקת מינוף מטורפת, שהוא לקח הלוואה, קנה אותה, ובאמת הצליח לעשות עסקה בזמן טוב, בשיא המשבר, וקנה את חברות מעולות במשק, והחזיק בהם, והצליח להחזיר את כל ההלוואה, ובאמת עשה מהלך מטורף. ואז הוא לקח עוד כל כך הרבה סיכונים, כלומר הוא לקח עוד מינוף, והימר על מניות של בנקים, של קרדיט סוויס.
בחול, כן.
על קרדיט סוויס, כלומר... כבר לקחת סיכון מטורף והצלחת, וכבר וואו, עשית את עסקת חייך, להמשיך לקחת סיכון שיכול למוטט אותך כל כך, זה למה? פשוט מדהים אותי מחדש, איך אתה, איך אנשים טועים ככה, אבל זה בני אדם, זה מכונה מאוד מאוד מיוחדת, בוא נגיד ככה.
גלעד, אני מאחל לכולנו שנחווה את זה, שאתה עושה את המיליון הראשון, הדבר, כמו שאומרים, אתה כבר, אתה חושב ישר על המיליון השני, זה יצר האדם, זה לא, אין מה לעשות.
אני חושב אבל שאפרופו השקעות ערך, וכל התפיסת עולם, היא באמת להימנע מהסחרחורת הזאת של ההתלהבות, של הצמיחה המהירה מדי, והגרידינס המוגזם, וללכת ישר וצנוע וסיסטמטי ועקבי עם ערכים ותפיסת עולם, כי כדי לשמור על עצמך, כי קל מאוד לטעות ותמיד אפשר ליפול, גם אנשים שהצליחו בענק יכולים to go broke.
אתה אומר נוחי דנקר, זה קשור גם לפרק של היום, יש קרן גידור מפורסמת, אני זוכר בשם שלה שלהם, ספר שלהם של זוכה פרס נובל בכלכלה, שבשנות ה-90 הם השקיעו באגרות חוב, אבל הם מנפו את עצמם לדעת, ובתחילות שנות ה-90 כמעט הביאו להתמוטטות של כל הכלכלה העולמית, הם היו חשופים לכל כך הרבה נכסים בכל העולם, שבשנות ה-90 אני אמצא את הספר של רוברט לוינסטיין עליהם, ספר נהדר, הביאו כמעט למוטטות של כל הזה, והם היו בטוחים, הם לא לקחו בחשבון שאתה מתמנף יתר על המידה, המודל כבר יכול להפסיק לעבוד במקרה קיצון. LSM Capital.
אז אני אעשה לנו קישור לדן רסמסן, שמתקשר גם למה שאמרת. דן התחיל את הקריירה שלו בקרן ברידג'ווטר. קרן ברידג'ווטר היא קרן הגידור הגדולה בעולם, שייסד אותה ריי דליו, היום מנהל אותה ישראלי. בסיפור של ריי דליו, שהוא לא משקיע ערך בכלל, הוא מאוד מאוד שחקן מקרו, אבל יש לו סיפור מרתק.
וצורות מדהימות באסטרטגיה הזאת.
כן, כן, הוא מצליח מאוד, לא סתם זה הקרן גידור הכי גדולה בעולם, אבל אחד הדברים שמאפיינים אותו, לא יודע, אולי פעם נעשה עליו פרק, למרות שהוא לא pure value, אבל א', מה הסיפור שלו בקצרה, ואולי גם נשים הרצאה שלו.
ספר שלו, גם ספר.
יש לו כמה ספרים, יש לו הרצאה בטד מאוד מעניינת, בסיפור שלו הוא בהתחלה התחיל ולעשה איזה הימור מקרו כזה מאוד מאוד חזק, וכולם חשבו שהוא גאון, שהוא היה צעיר, ראינו אותו והכל, ואז הוא חשב שהוא בלתי מנוצח, ועשה עוד כמה צעדים כאלה, והביא, הפסיד את כל כספו, והגיע למצב שהוא צריך ללוות כסף למשפחה שלו, ואז הוא נהיה אובססיבי לגבי הדבר הזה, איך אתה מונע מעצמך לטעות, איך אתה יוצר תרבות, שבה אומרים לך את האמת, וחלק מהדברים שמאפיינים את קרן ברידג'ווטר זה, כנות אכזרית, כלומר ברמה שכשעושים שם ישיבות, אז כולם תוך כדי מדרגים את כולם, ואתה אונליין רואה מה כולם חושבים עליך, שתנו לך את הפידבק האמיתי בפנים, כלומר אין פוליטיקה, אין פוליטיקלי קורקט, אם חושבים, אם המנכ״ל מדבר וחושבים שהוא עכשיו מחרטט, כל מי שחושב ככה, אונליין מדרג אותו.
לא סתם ישראלי ממנכ״ל את החברה הזאת כיום, זה
עוד לפניו הרבה, וכל השיחות מוקלטות, וכל פעם שמישהו אומר את השם שלך, אתה מקבל אלרט שדיברו עליך, ואתה שומע מה אמרו עליך. כלומר, זו תרבות מטורפת, ששוב, הוא מדבר על זה, שנשים את הקישור לסרטון על זה, זה מעניין, אז שם גדל דן רסמסן, אבל בוא ספר לנו על דן.
זהו, אז דן יצא לעצמאות, עזב, לא יודע לך בדיוק מתי, אבל בערך לפני 10 שנים לדעתי הוא יצא לדרך עצמאית, הוא הקים חברה שנקראת VRDAD, V-E-R-D-A-D, אני אשים קישור, החברה האלה מוצאים פעם בשבוע, יש לו כבר צוות שעובד איתו, שכותבים כל שבוע איזושהי, לא יקרא לזה סקירה, הם עושים המון, הם קוונטס גלעד, הם משתמשים בנוסחאות, לרוב לאתר השקעות טובות, כבר נספר על זה קצת, הם אנשים של מספרים, אז הם תמיד מביאים...
נחדד, מה זה קוונטס, קוונטס, דיברנו על זה הרבה בהיבטים של נוסחת הקסם, ועל קרלייל וטובייס, וסלי גרי וטובייס קרלייל, שבאמת מסתכלים על יחסים פיננסיים מסוימים, ובודקים מה היחסים שמעידים על תשואות עודפות בעתיד.
נכון, אז הם מאוד מאוד שכלתנים, הוא בחור באמת מבריק, הקטע שלו זה, כמה שהוא נראה אמריקאי חננה כזה, הקטע שלו זה לרסק כל מיני truism, זה נקרא באנגלית, כל מיני אנשים חושבים נגיד ש... חברות private equity, זה הנושא הראשון שכבר נדבר עליו, מניבות צורה עודפת, אז הקטע שלו זה להראות שאין בזה, שזה בולשיט. הוא משקיעים חושבים שיכולים לחזות צמיחה של חברה, אז הוא מראה סטטיסטית שזה לא ניתן לעשות. הוא משקיעים מתרחקים ממינוף, אז הוא מראה שלהשקיע בחברות עם מינוף, יכול להיות רעיון טוב בקונסטלציות מיוסמת. כלומר, ללכת נגד הזרם, אבל הוא לא רק בודק ומדבר, הוא חוקר, הוא גם מיישם, הקרנות שלו מאוד מאוד מצליחות, אבל הוא באמת בחור מבריק, אני לא אוכל להביא את כל...
אבל אין לנו נתונים שלו, נכון?
אין לנו נתונים, אבל אנחנו יודעים שלמשל בקורונה הוא פתח עוד קרן לנצל את ההזדמנויות, עשה תשואות פנומנליות וסגר את הקרן, הוא משקיע הרבה גם ביפן דבר על זה, אנחנו לא יודעים מה המספרים, אני לא יודע בארצות הברית איך אפשר להשקיע בקרנות שלו, דעתי זה הם סגורות ל... זה, אבל אפשר ללמוד, הוא לא מסתיר את מה שהם עושים, אני ממליץ בחום להירשם למיילים השבועיים שלהם, זה משהו שכדאי, זה לא ארוך, זה באנגלית, אבל לא אנגלית קשה למדי, לא צריך PhD במימון. אני חושב שנתחיל דווקא עם, ברשותך גלעד, ודיברנו על זה לא קצת, גם פרקים קודמים, על העניין שיש לו נגד תחזיות, ובעיקר תחזיות של מומחים. דיברנו על זה גם לדעתי בפרק הקודם, ש... ככל שאנשים, סליחה, חושבים שיש להם יותר מידע, המומחים, אז יש, אנחנו סומכים על המומחים שלנו, אנחנו קוראים בעיתון שאיזה כלכלן חושב שתבוא קריסה של הבורסה, אז אנחנו ישר מאמינים לו. והוא מצטט, הוא לא, שוב, הוא לא, המחקרים האלה מוכרים, אבל הוא מציין חוקר בשם טטלוק, פיליפ טטלוק, וביחד עם קאנמן וטברסקי שדיברו, שהם הראו שלאורך זמן, גם התחזיות של מומחים בסופו של דבר בתוחלת מתבררות כניחוש גרידה, והרבה פעמים גם אם למומחים יש יותר מידע, עדיין עדיף להם מאשר להסתמך על המידע, להסתמך על מה שנקרא באנגלית base rate, כלומר להשתמש, להיות quant, להשתמש במספרים. אני אתן דוגמה להמחיש את זה ברשותך, הוא נותן סיפור שנותנים למומחים להעריך מה המקצוע של אישה מסוימת. האישה הזאת, מספרים עליה כמה דברים, אומרים עליה, זה יכול להיות גבר, אישה, במקרה זה קרו, שאמרו, האישה הזאת למדה באוניברסיטה מסוימת, היא מרכיבה משקפיים, היא עובדת, היא אשת משפחה, ועוד כל מיני נתונים, ואז המומחים צריכים לנחש האם היא עובדת כגננת, או האם היא עובדת בספרייה הציבורית. עכשיו, רק להסביר, רוב מספר הגננות בארצות הברית הוא הרבה יותר גדול מאשר מספר הספרניות בספרייה. אבל על סמך, אם היית צריך לנחש על סמך הנתונים האלה, כאילו אתה שומע שהיא ממושקפת, למדה באוניברסיטה מסוימת, היא חננה, אשת משפט, אוקיי, הסיכוי יותר גבוה, אולי שהיא ספרנית ולא גננת. ואז אם תעשה, אם תנחש את זה, למרות שמספר הגננות הוא פי 100 יותר גדול מהספרניות, אני מגלה, מעריך קצת את הנתונים, ומה שהוא מלמד, דיין, שגם אם אתה חושב בתחושות שלך לפי הסיפור, שהאישה הזאת צריכה להיות ספרנית, עדיף לך להצמד לבייסוויל, הבייסוויל אומר, רוב, בסטטיסטיקה הרוב הם לא ספרניות אלא גננות, ולכן גם אם אתה חושב שהיא ספרנית, תנחש שהיא גננת. וזאת גם שיטת ההשקעות של להצמד, לא לסיפורים.
רגע.
כן. אם אתה רוצה אותי, זה אומר שזה סקרנתי אותך, יופי.
כן, זה מעניין. בעצם, מה המסקנה מהמחקר הזה? המחקר הזה אומר, כמה שיש לנו יותר מידע,
לא מוסיף כלום.
לא רק שזה לא מוסיף, זה אפילו גורע.
נכון.
כלומר, לפעמים, אובר אינפורמציה, עלול להפריע לנו לקבל את המסקנה ההגיונית יותר, או הנכונה יותר, או בעלת ההסתברות היותר גבוה. כי כנראה יש לנו כל מיני הטיות ודברים, ותחושות שבעצם מפריעות לנו לראות את האמת. כלומר, יש פה כרגיל למשמעות פילוסופית מעניינת על החיים בכלל, שבעצם המידע שאתה רואה על פני השטח ומייצר לך תחושות או אוריינטציות מסוימות, בעצם גורם לך לטעות או מפריע לך לקבל החלטה נכונה.
מרגש אותי גילד שאתה מבין אותי יותר טוב מה שאני כבר מבין, כאילו מבין את הסיפור יותר טוב מה שאני בטח יכול לתאר. ואם נקשר את זה רגע למניה שדיברנו, תחשוב על מניה טוק. שאנחנו דיברנו עליה, הרי אם היית מביא אותה לאיזה אנליסט, לא משנה איפה, נגיד לך, מי מתקרב לדבר כזה, חברה מחורבנת, סליחה על הביטוי, עם מייסדים שהבריחו אותם, שורפה מזומנים, התעשייה לא מתקדמת, מי מתקרב לדבר כזה? אבל הוא היה מתעלם מהעובדה הפשוטה, שגם החברה הזאת, גם כמה שמצבה קשה, נסחרת במחיר שפשוט לא סביר, לא הגיוני. וזה בדיוק הנושא, ובעולם ההשקעה, אתה לוקח לפילוסופיה, אני תמיד חוזר להשקעות, זה בדיוק זה גילן.
האמת שזה, זה, זה, זה קודם כל באמת מאוד חשוב לדעתי לגבי החיים, כי באמת בן אדם, הוא פועל הרבה פעמים אמוציונלית, ממה שהוא מכיר ויודע, יש איזו אמירה כזאת, שתמיד אתה תחפש את הדרך שעוברת דרך הבית שלך, כי זה הדרך המוכרת לך. כלומר, אתה מחפש את מה שמוכר וידוע ואתה שולט בו, ואתה תלך אליו, האמת שאני פוגש את זה בהרבה מקומות. היה לי לא מזמן דיול עם חבר, קולגה, על השקעה בקרנות ריט בישראל. והוא מאוד מאוד התלהב מזה, מהשקעה בקרנות ריט בישראל. והוא נתן כל מיני נימוקים, והאמת שגם אני פעם מאוד התלהבתי מזה. עד שירדתי למספרים. ואז באתי ואמרתי לו, תקשיב, אני לא חושב שיש לזה מודל עסקי. כלומר, היחידים שמרוויחים מזה,
זה מחברה מנהלת.
זה המנהלים שגובים את הדמי ניהול, אין לך.
והמניות לאחרון, הם הוכיחו בדיוק את מה
כן, ש... כן, 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 כן. אבל, אז הוא אומר, לא, יש שם הזדמנות, המחיר נמוך, כי בעצם הנכסים לא משוערכים. אמרתי לו, תראה, אולי הנכסים לא משוערכים, אבל בוא ננתח את העסק. יש לך פה לקנות נדלן במינוף של איזה 80-90%, המינוף עולה לך 5%, צועת הסחירות היא 2% במקרה הטוב, יש לך דמי ניהול של 2% שאתה משלם למנהלים, ואולי עליית ערך של 2-3%, במקרה הטוב יהיה 4%. איפה אפשר להרוויח? כלומר, החברה... זה עכשיו...
מתמטיקה.
רגע, אבל למה זה מדליק אנשים? כי אנשים רואים מחירי נדלן בישראל, ואוהבים נדלן, ומחפשים נדלן, ורואים
שאנחנו... אוהבים מינוף, מכירים, למרות המציטוט של באפט.
אז הם אומרים, מה, יש לי פה דרך להשקיע בנדלן, ויש להם אפילו עטבות, משלמים פחות מיסים, משלמים...
ודיבידנד גבוה, כמו שאתה
אומר. כן, אז כאילו כביכול זה נראה אטרקטיבי, כי זה מדבר למה... אבל כשאתה יורד למספרים, ואתה יודע, אני אגיד משהו טיפה על עצמי, אני... יש לי כל מיני הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה שלמדתי עם השנים לגלות אותם, זה מביא למצב שלפעמים אני חייב לעשות דברים מסודר, כן, אוקיי, בוא ננתח את זה באקסל, בוא נשים את המספרים, זה בראש מסתבך לי, וזה מאוד מאוד עוזר לי, כי ברגע שאני מסדר את הדברים באקסל, אני לומד אותם טוב, ואז זה לא המחשבות שלי, זה הנתונים, ואז השיחה היא עניינית, ועוד אני אפתח את זה לעוד מקום, האמת שנראה לי מעניין, אתה יודע, אני מלווה משפחות, והרבה פעמים אנחנו מדברים על ההוצאות, ולאנשים יש המון תחושות לגבי כמה הם מוציאים, גם אנשים שמרוויחים טוב, ובעלי נכסים והכל, אנחנו מוציאים יותר, מוציאים פחות, ויש לנו מתודה שאנחנו עושים ניתוח, לוקחים את כל ההוצאות, מנתחים אותם, כמה אתה מוציא לפי קטגוריה בשנה האחרונה, מביאים לך דוח עם מספרים, ואז יורדים מהתחושות, ועוברים למספרים, וזו שיחה אחרת, ואז השיחה היא עניינית, אתה מנטרל את המרכיב, או מצמצם אותו, את המרכיב הרגישי, ומביא אותו למספרים, וזה נראה לי בדיוק מה שדן מלמד אותה.
אז בוא ניתן, נראה איפה הוא עושה את זה, שאני חושב שהדוגמה הקלאסית שהוא מביא, זה הנושא של השקעות בחברות private equity. הוא מדבר גם על קרנות הון סיכון וכולי, אבל בוא נתמקד כרגע בביקורת שלו על תעשיית ה-private equity. Private equity, אני אמרת, בעברית זה השם שלה.
אני לא חושב שיש לזה שם.
החברות האלה, נביא דוגמה בסוף של אחת כזאת, בגדול מה שהן עושות, הן מנהלי השקעות, אבל הן משקיעים בדרך כלל, זה לא בית השקעות רגיל, הן משקיעות בדרך כלל בנכסים, חברות פרטיות, נכסים לא סחירים, ומציעות את הקרנות שלהם לציבור, בדרך כלל לקוחות קשירים ומתוחכמים, גופים גדולים, הם גובים דמי ניהול ודמי הצלחה מאוד גבוהים, משתמשים הרבה במינוף, והיו שנים רבות שהגופים האלה הניבו תשואות מאוד גבוהות, ולכן זה פשוט נהנתה, זה נהיה קלאסה בפני עצמה של השקעות בארץ.
אולי נחדד איזה טיפה יותר מה הם עושים. בעצם השקעות private equity זה בעצם הון פרטי, equity זה הון וprivate זה private, זה פרטי. בעצם הרעיון הוא שגוף פרטי, הרי דרך אגב, נתון מעניין, אתה יודע כמה מהחברות בעולם לא נסחרות בבורסות?
הרוב המוחלט.
אז 90% מהחברות לא נסחרות בבורסה, והם אומרים, אנחנו רוצים להשקיע בחברות שלא נסחרות בבורסה. איך אנחנו יכולים...
ולשפר את החברות
האלה. חכה. יש כל מיני אסטרטגיות. אז הם באים ואומרים, איך נשקיע בחברה שאנחנו לא יכולים לקנות מניה שלה, כי היא לא נסחרת? אנחנו נגייס קרן שיש לה הון, ניקח מנהלים שיש להם ניסיון בתחום, והם יקנו את החברה, ישתלטו עליה, יקנו אותה מהבעלים באופן פרטי, יעשו שם השבחה מסוימת, יש כל מיני שיטות ואסטרטגיות של השבחה, או על ידי לפרק אותה לחתיכות ולמכור את מה שלא טוב ולשמור על מה שטוב, או על ידי מיזוג של כמה דברים ביחד, או על ידי שדרוג יכולות ההנהלה שהם מביאים, יש להם כל מיני עסקאות כאלה, ואז אנחנו נמכור אותם ברווח. זה מה שהם עושות, ובאמת יש...
כן, יותר מניתו בישראל, התעשייה הזאת לא כך מפותחת, אולי קרן פימי המקומית מצטיינת, זה כבוד. יש לנו פה,
אצלי דוד השרון, ישי דודי, קרן פימי, אולי...
כוכב.
אבל לא רק, יש לנו גם קרנות של תשתיות, יש את תש ישראל, יש פה גם כמה, אבל בוא נגיד פימי מהטופ בעולם.
והוא באמת, מה שאני מכיר, הצליח להניב תשואות עודפות.
בוא נגיד ככה, שבאמת יש קרנות פרייבט אקוויטי שהצליחו, אבל מצד שני יש פה גם הרבה buzzwords, והרבה פעמים טרנד, שגם פה אומרים, נלך לאלטרנטיבי, ללא שכיר, שם יהיה לנו, זה בטוח יותר טוב, ומה שהוא אומר, זה בכלל לא בטוח, לרוב, זה אולי אפילו פחות טוב.
בדיוק. אז מה דן אומר? אתה בעצם הופך את הנכס שכיר ללא שכיר, משלם עליו הרבה יותר, ומצפה גם לקבל הרבה יותר. עכשיו הוא מסביר למה זה בעבר קרה, וכנראה לא יקרה קדימה, אבל איך אפשר כן לחכות את מה שהפרייבט אקוויטי עשו פעם, איך המשקיע הקטן יכול לעשות את זה בעצמו. אז הוא מתחיל מזה כמו שאמרנו, הם השתמשו, חברות הפרייבט אקוויטי במהלך הרבה מאוד שנים, מכרו כאילו זה שהם השתלטו על חברה, ישפרו את הביצועים שלה, ואחר כך ימכרו אותה, ינפיקו אותה ויעשו תשואה. אז קודם כל הוא אומר זה בולשיט, הרוב במחקרים שלו, הם לא באמת מצליחים לשפר את החברות, לא גורמות להם לצמוח יותר, אלא עושות משהו פשוט, ממנפות את החברות האלה. הם בעצם עושים שני דברים, קודם כל הם private equity היסטורית, היו קונות חברות, במכפיל EV בידה נמוך בתוחלת, כמו שאנחנו תמיד מסתכלים על החברות.
EV בידה נמוך, בוא עוד פעם נחדד את זה לאט.
נחדד, בבקשה.
קנו את זה במחיר טוב, נכון? שהשווי של החברה בניקוי החובות שלה, ביחס לרווח שלה לפני מיסים וכולי היה טוב, כלומר מחיר טוב הם קנו.
נכון, כמו משקיע ערך, הנוזיינים שלנו כבר שוחים בחומר, גלעד, אתה טוב שאתה מזכיר, אבל אנחנו זה מונח שזה בכל מקרה
משתמש... בתור נציג הדיסלקטים ובעלי הלקויות למידה, זה אף פעם לא מזיק להסביר.
אין בעיה, נעלה את זה על האקסל, צודק, גלעד, תודה. ואז אתה לוקח את ה... ואז הם לוקחים את החברות האלה, מוסיפים להם רובד של מינוף, אוקיי? זה פשוט מתמטיקה מדהימה, תחשוב, אתה קונה חברה ב... בוא נשתמש רגע במכפיל.
בוא ניקח את הדוגמה של הנדלן, היא מאוד מאוד פשוטה. אתה קונה דירה במחיר זול, לוקח עליה משכנתה, ואז מוכר אותה, כי אם החוב למשקיעים מגלגל אותה קדימה, ואז דוחף הלאה את החוב.
והמכפיל, כמו שקורה הרבה פעמים בחברות בדיסטרס, המכפיל גם עולה, כי עכשיו החברה כבר, המכפיל נמוך בדרך כלל, מוביל, מתישהו יש חזרה לתוחלת, המכפיל קצת עולה, אתה יכול, אז לא באמת ייצרת ערך, אלא פשוט הוספת להם מינוף, עכשיו שהמינוף היה הזול, זה עבד מצוין, שלא הייתה הרבה תחרות בתעשייה, עכשיו הוא מדגיש גם שהם עושים את זה בדרך כלל חברות הלא שכיר, הקטנות, כלומר חברות פרטיות שהן גם חברות יחסית קטנות, אתה לא יכול להכניס לעולמות האלה מיליארדי דולרים, ולכן ככל שהתעשייה הזאת גדלה, גם נראה לי ישי דודי חבר שלך נקלע עכשיו לבעיה דומה, מה זה?
הוא לא חבר שלי, שלא יהיה בטעות, זה טעות.
בסדר. אבל הוא גם עכשיו מנהל סכומי עתק, אני מאחל לו שיצליח, להמשיך להצליח במספרים האלה, אבל זה כבר נהיה יותר קשה, וכמובן שהמינוף עלה, אז דיין אומר, זאת שיטה נהדרת שעבדה, אבל עכשיו, הוא כבר אומר זה כמה שנים, שהמכפילים, כבר יש תחרות רבה שם, שהחברות private equity משלמות מכפיל יותר גבוה עבור אותן חברות,
אני אחדד רגע את מה שהוא אומר, אני טיפה אחדד את זה, אני חושב שמה שהוא אומר בהקשר הזה, הוא אומר, תראו, private equity זה תעשייה, שהתחילה להיות נפוצה לפני 30-40 שנה, שבאמת ככל שהשווקים הלכו והשתכללו, נוצר גם הסגמנט הזה, ובתחילת הדרך הוא אמר שלא היו הרבה שחקנים והיו חלוצים, אז באמת הם יכלו לקנות במחירים טובים, כי בגלל שאותם יש הרבה חברות שהן לא נסחרות, אומר היום שיש הרבה private equities, שזה כבר נהיה נפוץ, שזה נהיה יותר ויותר, האתגר לייצר תשואה נהיה יותר גדול ולא כולם מצליחים, אבל דרך אגב גם הוא אומר שיש כאלה שהם באמת יש להם יכולות ניהול מאוד מאוד גדולות וכן מצליחות, אני דווקא רוצה לתת דוגמה בהיבט הזה, פה מהשוק ישראלי, אם תסתכל על חברות הביטוח בישראל, תשים לב שבאני יודע, 10 שנים אחרונות הייתה מהפכה. פעם החברות הגדולות היו מגדל וכלל, וקצת הראל הייתה מאחורה, והיום הפניקס היא יותר גדולה מכולם. ואתה אומר, וואו, מה ההבדל? אז את מגדל קנה שלמה אליהו, שלא בטוח שמנהל אותה בצורה הכי איכותית שיש, ואת פניקס קנתה קרן פרייבט אקוויטי אמריקאית, שעשתה שם עבודה ניהולית מאוד מעניינת, אם אפשר לנתח את זה ונראות, הם עשו שם כמה צעדים מאוד מעניינים מבחינה ניהולית, והביאו את החברה, מלהיות החברה אולי הקטנה בישראל, החברה הגדולה בישראל. זה לא מובן מאליו בכלל, וזה בהחלט אני חושב יכולות ניהול.
אבל ניתן לך קונטר גילד, וזאת היה המסקנה שלי לדעתי, שגם אולי דיין יסכים וגם בסוף הפודקאסט, במקום לשלם לפניקס, הנה לראיה, אחת מהקרנות שלהם עכשיו שהיא ב... חוב לא שכיר בארצות הברית, סגרה את שעריה ותחזיר את הכסף למשקיעים רק לאורך שנים. אני אומר, במקום להיות שותף שלהם, לשלם להם דמי ניהול גבוהים, לנעול את הכסף, למה להיות שותף של חברת הפניקס? המניה של הפניקס עשתה הצועה עודפת ניכרת, וזה לעניות דעתי, שוב לתת המלצה,
רגע, משקיע בה. לא, לא, אבל הדיון פה הוא לא על מניית הפניקס, הוא על מניית הפרייבט אקוויטי. כלומר, פה במקרה הספציפי, הפרייבט אקוויטי עשתה את זה עם חברה נסחרת.
יפה.
אוקיי? אבל הרעיון של להשקיע בפרייבט אקוויטי, הוא שהיא עושה את מה שהיא עשתה עם הפניקס, גם לחברות שאתה לא יכול להשקיע בהן באופן פרטי.
ברור, ברור.
וזה זה היתרון. כלומר, אני חושב, אני לא בטוח שהמסקנה המוחלטת של דן, שאין ערך בפרייבט אקוויטי, אלא שזה לא כמו ההייפ שעושים מזה, שזה לא באזוורד, שלא כל מה שהוא פרייבט אקוויטי הוא טוב, אלא גם שם אתה צריך למצוא את הערך, כלומר זה לא אוטומטית שיש לך פרמיה, בעצם העובדה שנגיד את זה אחרת, וזה לא רק פרייבט אקוויטי, זה בכלל העולם הלא שכיר, ואני חושב שגם הוא מדבר בכלל על העולם הלא שכיר, נכון. יש איזה טרנד מאוד מאוד חזק, שנאמר שכל מה שלא שכיר, הוא בהכרח יש לו פרמיה מסוימת, כי הוא לא תנודתי. וזה, אני חושב, בעיניי טעות. אני חושב שגם בעולם הלא שכיר, יש דברים עם ערך, ויש דברים שהם בלי ערך. והדברים עם ערך שווים פרמיה מסוימת, והדברים בלי ערך לא שווים פרמיה מסוימת. וגם שם, זה לא שעצם העובדה שהם לא שכירים, עושה משהו שהוא מעניין.
בדיוק. עכשיו זה גם, זה יותר מזה, זה לא שהנכס למעלה אולי לשכיר, אבל אם החברות עצמן היו שכירות, אז הייתה תנודתיות רבה, פשוט התנודתיות היות מוסתרת על ידי הקרנות האלה, פשוט כן, חברות פרטיות, אז זה די בלוף, הוא אומר, עכשיו, אבל הוא אומר, הוא לא מבטר לגמרי, אתה צודק, הוא לא מבטר לגמרי את התעשייה, הוא אומר, אפשר לעשות את מה שהם עושים, בצורה יותר טובה, יותר זולה, פשוט לחכות אותם. אז מה אחת מהקרנות שלו עושות? הם בעצם, ומוסיף עוד איזה secret sauce שכבר נדבר עליו, הוא בעצם אומר, אוקיי, private equity, רעיון שעבד, בגלל שהם הצליחו לקנות חברות עם שווי שוק קטן במכפיל נמוך, אז אולי זה קצת מזכיר לך את האסטרטגיה של קרלייל וגריי שציינת, אז בוא באמת נעשה סקרינר על חברות, סליחה, שנסחרות במכפילים נמוכים. עכשיו הוא מוסיף על זה נדבך, שני נדבכים בעצם, אחד זה נדבך של, הוא לא רוצה לקנות חברות לא טובות, אז הוא מוסיף על זה כל מיני מסננים של איכות, אולי קצת דומה לנוסחת הקסם של גרינבלט, שהוא מחפש חברת צועה להון, גדן לא משתמש בצועה להון, אבל הוא מחפש חברות שהסיכוי לפשיטת רגל שם הוא נמוך, יש כל מיני מספרים, משתמש במה שנקרא F-score, לא ניכנס לזה, ויש כל מיני, נוסחאות כמותיות שעוזרות לנו לנבא לא ב-100% איזה חברות הן בסכנת פשיטת רגל, ועל זה הוא מוסיף את הסיקרט סאוס שהוא מאוד מעניין, הוא דווקא אומר, החברות שממונפות קצת, כמו בנדלן, אם אני קונה נכס טוב עם קצת מינוף, אני יכול להוסיף לי תשואה, אז הוא בניגוד לאחרים לא מתרחק מחברות עם מינוף, הוא אוהב חברות עם מינוף, אבל שהוא משתמש בסקנרים שלהם, ומשתמשים פה קצת ב, זה לא AI, הוא התחיל לפני AI, קצת באלגוריתמים שמנסים לזהות אלו חברות מחזירות עת את החוב שלהם, וכמו אדם פרטי שבמגמה מחזיר את ההתחייבויות שלו, אומר גם בחברות אותו דבר, יש קורלציה מאוד גבוהה בין חברה שצמצמה התחייבויות שנה אחת, לכך שהיא תחזור לעשות את זה גם שנה הבאה, וזה נהדר, כי חברה ככל שהיא מחזרה את ההתחייבויות, אז פתאום עכשיו יותר משקיעים, רוב המשקיעים לא אוהבים חברות עם התחייבויות גבוהות, אז הם פתאום יותר משקיעים ירצו לקנות אותה, יקפיצו את המחיר, אז הוא משלב גם חברות עם מכפיל נמוך, מניות עם שווי שוק קטן, וחברות שבמקביל את את מחזירות ההתחייבויות שם, והוא צופה שימשיכו לעשות את זה, שוב הכל על אוטומציה, וכך הוא מזה השקעות טובות, והוא קונה סל של חברות כאלה, ושוב אין לנו מספרים מדויקים, אבל כנראה שהוא מאוד מצליח בינתיים לעשות את זה, בכל העולם אגב, לא רק בארצות הברית.
אז מה הביא אותו ליפן?
זהו, ביפן, שוב יש פה כל מיני ענייני מקו, אבל פשוט אם אתה, ומה הביא גם אותנו להשקיע עם המון ביפן, יש שם המון חברות זולות, מחירים נמוכים על פי מכפיל EV ליבידה. החברות שם דווקא לא ממונפות יתר על המידה, והן אוהבות לי, הן מאוד שמרניות שם, אבל הוא מזהה את אלה שעל פי האלגוריתם שלהם צופות, צפויות להן שיפור במספרים. לא, הוא לא משקיע בנטנט וכאלה, אני לא יכול להגיד לך איזה חברות ספציפיות הוא משקיע. הבאנו היום דוגמה של חברה שעומדת בקריטריונים שלו, אבל אין לי דרך לדעת במה בדיוק הוא משקיע. אבל כמו הרבה משקיעי ערך, גם באפט בעצמו, היום מוצא הרבה הזדמנויות ביפן.
מעניין.
כן, זה, עכשיו אני, אם אין לך עוד, או הראות על זה, רציתי להוסיף עוד נדבך, עוד, לא נדבך, עוד נקודה שכבר דיברנו עליה, שהוא מדגיש, שרוב המשקיעים מחפשים חברות עם צמיחה. אמרנו, החברות הון סיכון, המקובל לחשוב שהחברות משפרות את הצמיחה, אומר לא, הן לא משפרות את הצמיחה, הן פשוט משנות את מבנה ההון, והוא גם אומר, והוא משתמש במחקרים קודמים, שנראה לי דיברנו עליהם גם באחד מהפרקים, הוא מראה, דיברנו על תיאוריה פסיכולוגית, אנשים חושבים שחברות שצמחו מעל הממוצע בשנה שעברה, או כמה שנים אחורה, ימשיכו לצמוח מעל הממוצע בעתיד, תמיד אנחנו אוהבים את הדוגמה של אינווידיה, אז במחקרים שלהם הם מראים באופן אבסולוטי, שחברה שצמחה לפני שנה ואו 3 שנים או 5 שנים אחורה, הסיכוי שהיא תמשיך בצמיחה מעל הממוצעת קדימה, זה רנדומלי לחלוטין, זה 50-50. הוא אמר, אי אפשר לחזות צמיחה של חברה קדימה את הרווחים שלה, זה פשוט משחק, זה הימור, ואי אפשר לעשות את זה. בסטטיסטיקה אין דרך אמפירית, והם הפכו את המספרים ועשו כל מיני בדיקות, פשוט אמרו, אין דרך סיסטמטית שאפשר לחזות אילו חברות יצליחו לצמוח מעל הממוצע, ולכן עדיף להיצמד למכפילים הנמוכים, לחברות שהן סיסטמטית מחזירות את החוב שלהם, וחברות, שוב, לעשות את זה יותר על מניות קטנות. שוב, אני מביא פה, יש פה המון סקירות והמון מחשבות, אני, זה בפודקאסט שלנו נראה לי, אני גם לא רוצה להציף אתכם במידה, זה מה שאני הייתי לוקח ממנו.
צמיחה, דאטה.
כן, צמיחה לא ניתן לחזות בשום צורה. מכפילים נמוכים, כמה שיותר נמוך יותר טוב, כל עד החברה היא לא על סף פשיטת רגל, וחברות עם קצת מינוף, ובעיקר חברות שמחזירות את המינוף, זה בסדר, עכשיו חשוב להגיד, מינוף לא כל מינוף, מינוף אסטרונומי הוא לא טוב, צריך תמיד להשוות את המינוף, ליכולת החזרה של החברה, לא ניכנס לזה, אבל אלה
מה
בעיקר...
מה הוא בודק, חוב לאיבידה?
חוב לתזרים מזומנים, לראות האם הם, כמה הם, האם יש להם יכולת החזר מתוך התזרים החופשי להחזיר את החוב. כן.
אוקיי.
אז אלה...
אתה רוצה להראות לנו מניה או שתיים, שהוא משקיע בהם? אני רגע אשתף.
לא שהוא משקיע בהם, אני אמרתי, אני לא יודע בדיוק מה הוא משקיע, אבל חברות שהעונות מדברות קצת על...
שאני חושב שהוא היה יכול להשקיע בהם.
כן.
לטובת מאזיננו באודיו, נספר שאני עכשיו אשתף את המסך, ואנחנו מאיזה מניה נתחיל? מאפולו?
נתחיל עם אפולו, כן, בוא נתחיל עם אפולו.
אוקיי. אז אפולו, מה אתה רוצה שאני אראה?
בוא קודם כל סתם נראה, מאז ההנפקה, הצורות שלה ביחס ל-S&P, נראה, אני מניח שנראה טוב, גילוי נאות, אנחנו שותפים בחברת private equity הזו.
אנחנו רואים שמאז ההנפקה שלה בשנת 2011, אפולו עשתה 347% תשואה, בעוד שה-S&P עשה 233%.
כן, טוב, אז התשואה לא מספיק, החברה הזאת קיימת הרבה שנים, כנראה הונפקו, כמו KKR, Blackstone, חברות נוספות בתעשייה, ברוקפילד שאנחנו אוהבים, אלה חברות שמנהלות נכסים עבור אחרים, מה שמעניין אצל אפולו, שהם גם עכשיו נכנסו לעולמות של הביטוח, כנראה לקחו איזה קלף מהפלייבוק של באפט, הם קנו, וכבר הרבה שנים היה להם שיתוף פעולה, בעצם השקיעו את הנכסים של חברת ביטוח, ועכשיו פשוט קנו את כל חברת הביטוח, ועכשיו יש להם כסף צף, חבר'ה מאוד 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 חכמים, סופר סופר רווחים, שוב, כבר נראה בקוויק אפס, המספרים בחברות שמנהלות נכסים עבור אחרים, צריך חשבונות קצת מורכבת, אולי תלך קודם כל למסך הראשי, קודם כל גלעד הרגיל, לא ה-key ratio, זה...
רק רגע.
יא.
בבקשה.
רק נראה שווי שוק, היא חברה לא קטנה.
45 מיליארד דולר.
ה-EV נראה שלילי, כי שוב הם משתמשים, יש להם הרבה כסף שהוא לא שלהם, שהם... משתמשים גם במינוף, אבל פה נשים דגש על כמה מספרים ברשותך, נתעלם מהמכפילים המסורתיים, קודם כל נראה את הקאגר 10 שנים של ה-free cash flow, אתה רואה 10 שנים.
אוהב לא לקלל את
ה-10 year compound annual growth rate, הצמיחה.
כלומר, היכולת שלהם לצמוח בריבית דריבית ב-10
שנים
האחרונות, ההכנסות גדלו ב-14.5% כל שנה, נכסים גדלו ב-28%, והתזרים מזומנים החופשי גדל כל שנה ב-27%, זה מכונה מפלצתית.
תראה את ה-gross profit, גלעד, את הרווח שלהם, כמה איזה רווחיות יוצא דופן.
60% gross profit, כמעט 60% בממוצע ב-10 שנים האחרונות.
גם פה אני מדבר מפוזיציה, אבל אני אומר לך שאם אתה ניהול נכסים עבור אחרים בתשלום כמובן, זו תעשייה שאם אתה עושה אותה טוב ואנשים סומכים עליך ומוכנים לשלם לך על זה, וזו תעשייה מאוד מאוד רווחית, תמיד דיברנו על הדוגמה של מודיז או כל מיני חברות דומות שאין להם הרבה הוצאות ויש להם הרבה הכנסות, אלה, והם גם, הרבה מהחברות האלה גם גובות דמי הצלחה בקרנות שלהם, בעצם הם מרוויחות כמה פעמים, תעשייה נהדרת, הבאתי אותה כדוגמה, לא כי אמרתי דן משקיע, אבל זאת חברה ש, שדווקא נהנית מהדבר שהוא מבקר, כלומר זאת חברה ש, שעדיין נהנית מזה שאנשים מאמינים ביכולתם להניב צועה עודפת גם ב, בעולם
נכס. שים לב, ב-2013 הכניסו 3 מיליארד דולר, ב-2022 11. הכפלה של פי 4 בהכנסות, שוב, זה לא חברת הייטק, זה לא חברת סומכת, זו חברה שקיימת 40 שנה בערך, ענקית, מטורף.
כן, עכשיו, וזאת חברה, ובדיוק עוד משהו שרציתי להזכיר, לא יודע אם דיברנו על זה בפרק, רוב המשקיעים מדברים על תעשיות שישנו את פני העתיד, חברות רכבים חשמליים, לא יודע, חלליות לחלל, לא יודע מה, אבל הם שוכחים גם משהו שג'ף בזוס אמר מאוד יפה לגבי אמזון בתחילת הדרך. אנחנו לא מנסים להרוויח ולצפות מה שיהיה שונה עוד 10 שנים. אנחנו מנסים לחשוב מה אנשים ימשיכו לצרוך בכל מקרה עוד 10 שנים. מה שבוודאות אנשים יצטרכו. ועל זה אנחנו רוצים להרוויח ושם להשקיע ולהפוך את זה ליתרון שלנו. כלומר, לא לנסות לחזות שינויים, ללכת על בטוח ורווחי. ובתעשיית ניהול הנכסים, אפשר, הרבה דברים השתנו בעולם ב-20-30 שנה הקרובות, אבל כנראה שאנשים עדיין ירוויחו כסף, ויצטרכו שאנשים ינהלו להם כסף, ויתנו את הכסף לידי המקצוענים, גם אם המקצוענים האלה לא מניבים צועה עודפת, כפי הביקורת של דן, והחברות האלה ימשיכו להגדיל את הנכסים שלהם, כמו הצמיחה שאתה רואה פה, ותראה את המתריצת למטה, תראה את התזרים מזומנים, גלעד, מה שיראה
לך. אתה רצית להראות לנו את ה-free cash flow שלהם, שבאמת החברה, גם ב-2013, היה לה תזרים מזומנים חופשי של
מיליארד 100, קצת למטה, עוד 3 שורות.
מיליארד 100, והוא גדל ל-3.5, גדל פי 3.5, ובעצם מה שאתה אומר, אתה קונה חברה ב-45 מיליארד דולר, שמייצרת לך תזרים חופשי של 3.5, זה בעצם, אמנם שהמכפיל רווח, הוא לא נראה 34 שמה, בפועל אל מול התזרים המזומנים החופשי שלך, הוא בערך 11-12, שזה בהחלט מחיר סביר למפלצת כזאת.
וזה תשואה, וההופכי, התשואה, אתה לוקח 1/3, זה יוצא כמעט 13, זה תשואה של מעל 7.5%, והתזרים הזה גדל, כמו שאנחנו רואים, שוב, אי אפשר לצפות צמיחה, כמו שלמדנו, אבל החברה הזאת היא סופר יציבה, סופר חכמה, וכמו שאמרנו, אנשים ימשיכו להצטרך את השירותים שלהם ככל הנראה, ואתה מקבל בכניסה תשואה של מעל 7%, ואם תהיה צמיחה, זה רק בגדר בונוס. ואתה לא משלם על זה, גלעד, זה מה שאני תמיד אומר למשקיעים, במקום כל הנכסים הלא נזילים האלה, שכמו שדן אומר, אתה משלם להם בשביל לנו לך את הכסף, פה אתה לא משלם, כי אתה שותף שלהם, ועוד זה נזיל לחלוטין. עכשיו, כמובן, מניות נתנודתיות, צריך לקחת את זה בחשבון, גם אם החברה הזאת רק הצמיחה תמשיך, יכול להיות שמחיר, לא יכול להיות, המחיר מניה יהיה תנודתי לעולם, זה בהגדרה מניה, אבל בסופו של דבר, אם החברה תמשיך ככה, המניה תשקף את הביצועים הכלכליים.
אוקיי, רצית להראות לנו עוד מניה אחת, ביפן. כן. למה? קוראים לה First Joken and Co.
כן, ביפן, סתם שאנשים ידעו, הטיקר של המניה היא בדרך כלל זה מספר, אנחנו רואים הטיקר שלה זה 8917, גילוי נאות גם בה אנחנו משקיעים, אם תוכל להגיד רגע לסמרי, רק שנראה את השווי שוק של החברה, זאת חברה יפנית עם שווי שוק של 15.5 מיליארד ין, שזה קצת מעל 100 מיליון דולר, כאשר אמרנו דן, אנחנו מחפשים חברות עם שווי שוק קטן, בשווקים עם, שיש שם הזדמנויות, והחברה הזאת, בואו כבר נראה, לא רק שהיא זולה על פי, לך רגע לסטטיסטיקה גלעד, בואו נסתכל רגע, עוד זה, בואו נראה בסטטיסטיקה, היא כבר, כפי שכבר נראה גם נט-נט, אבל גם על, עוד לך ל-Enterprise Value Libida, קצת למטה, אנחנו רואים שהמכפיל הוא 2, זה אומר, מכפיל, זה צורה של 50%, זה פשוט השקעה מאוד מאוד זולה, אם אתה רוצה גלעד.
כמובן, לא ייעוץ, לא המלצה, זה רק ללימוד, לא ייעוץ אישי, כל אחד צריך לקבל באופן פרטי, זה לא נועד להגיד לכם, לכו תקנו את זה, כדאי לקנות,
צריך לקנות גם סל כאלה. אבל תזכרו, בדוגמה שלך גלעד, בנדלן, וביפן יש המון סיכונים, המניות האלה יכולות לשבת על מזומנים ולא לזוז שנים, אז צריך להיזהר, אבל אם משמש בדוגמה של נדלן, זה כמו שתקנה דירה, עם מינוף ב-100 דולר או 100 שקל, ואתה כל שנה מקבל שכר דירה של 50. כלומר, תוך שנתיים מחזיר את הכסף, מכפיל ה-price to book, מכפיל ההון שלה הוא 0.42, כלומר, אני נסחר בדיסקאונט להון העצמי, אם תוכל רגע תלך
לפייננשל. רגע, בוא נסביר מה זה אומר, חבר'ה, זה דברים חשובים. בעצם הוא בא ואומר, המחיר שאתה משלם, הוא בעצם 40% מהנכסים.
פחות התחייבויות.
נכסים כאילו נטו.
נקים, נטו, כן.
כן, הנכסים נטו, כלומר, זה כמו שאתה תקנה בית, שנגיד שווה ממיליון שקל, תקנה חברה, שמחזיקה נכס נדלני, ששווה 10 מיליון שקל, ואתה קונה את החברה, ב4 מיליון שקל. אז למעשה, קנית את הנכס ב40%.
גם בדיסקאונט וגם הנכס רווחי.
אבל זה לא סתם. כלומר, לא כולם מטומטמים שהם מוכרים את זה ככה, יש לזה סיבה. למה?
קודם כל בוא נסתכל על הגרף, רגע תחזור רגע לסמרי, בוא נסתכל רגע על התנועה של המניה, אתה תראה, תעשה מקס בגרף, תראה מה שקורה ביפן, המניה הזאת רואים סחירה מתחילת המאה הזו, כלומר 20 ומשהו שנה, שהמחיר שלה היום הוא דומה מאוד למחיר שלה בתחילת ההנפקה, כלומר מה שקרה ביפן שהוא מאוד מעניין זה, יותר ותיקים במאזינים, השוק היפני, גלעד אולי אתה טיפה זוכר, גם אני, בשנות ה-80 ו-90, היפנים כאילו היו מעצמה. הם מאוד מזכירים את, כאילו, את ארצות הברית היום, אבל אז כל הנכסים, אני זוכר שגרנו בארצות הברית, כל הנכסים הכי יוקרתיים בארצות הברית, היו בבעלות של חברות יפניות. זוכר היה אפילו סרט עם שון קונרי הגדול, אני לא זוכר קראו לזה, אני מצטער קישור, שהם ממש עושים עסקים עם יפנים, כי הם כאילו החזקים. היפן הייתה מעצמה, השווי שוק של החברות היפניות היה אסטרונומי, המשקל שלהם במדד המניות העולמי היה פי כמה מאיפשהו היום, אני זוכר, חושב שהוא התקרב ל-30%, אם אני לא טועה, אני אבדוק את הנתונים, ובכל מקרה, אבל בעיקר, המכפילים ביפן היו אסטרונומיים, והבורסה שם רק טסה, ואז משנות ה-90, השוק היפני רק, לא במגמת דשדוש, הוא בעיקר במגמת ירידה עד לפני כמה שנים, כי השוק היה צריך לחזור לשיווי משקל, שהמכפילים היו נורמליים, כלומר, אם בעבר המכפיל רווח הממוצע היה באזור הקייפ, היה 40-50, היום הוא כבר ירד מתחת לממוצע, אבל לקח לו הרבה שנים לרדת מהעץ, מה שנקרא. ומשקיעים התייאשו, לא רק מהבורסה היפנית, גם בעיקר מחברות ספציפיות שם, תוסיף לזה שמרנות יתר של חברות שם, תעשייה מזדקנת, הקצאת הון נוראית, לא משנה, אבל מי יתקרב לחברה ש-20 שנה לא הולכת לשום מקום? בלי להיכנס לפרטים לגבי החברה הספציפית, כי שוב, אנחנו קונים אותם בסל, סטטיסטי, קוונט, לפי מספרים, אבל זאת חברה שרוב המשקיעים התייאשו ממנה, ולכן היא נסחרת במכפלים כמו נמוכים. בוא נלך רגע גם לפייננשלס, כן.
בדיוק, בוא נראה שהיא בעצם גם נט-נט.
בדיוק.
כי אם אנחנו מסתכלים על שווי השוק שלה,
אמרנו 15.5 מיליארד ין.
רואים שהיא שווה 15 מיליארד ין, אבל current asset, הנכסים הזמינים שלה,
תלחץ גם על זה שהוא בדיוק,
שנראה שמורכבים מ-19 מיליארד ין, ועוד 22 מיליארד inventory, כלומר יש לה מלאי, יש לה שווי של 41 מיליארד נכסים זמינים, זה לא ההון שדיברנו עליו.
לא, התעלמנו, יש להם עוד נכסים של 11 מיליארד שהתעלמנו.
רגע, יואב, אתה ברור לך ההבדל בין קרן אסט לבוק.
בדיוק, בדיוק. אבל אני אומר, יש להם עוד.
אבל רגע, אני מסביר למאזינינו.
בבקשה, בבקשה.
אני צריך להבין, זה לא כל הנכסים שלה. מקודם ראינו שהיא נסחרת ב-40% לשווי הנכסי שלה. אמרנו, ננטרל את הנכסים וניקח רק את מה שאפשר מחר ללכת איתו למקולת. אפשר להעיף את המלאי, אפשר לקחת את המזומנים, וזה כסף שכבר קיים, ואפשר לממש אותו, והוא עומד על 41 מיליון ירד, שההתחייבויות שלנו הם 15. כלומר, יש לנו פה בקופה של החברה מזומן יותר מהתחייבויות של 25 מיליארד ין, ואנחנו קונים אותו ב-15. נכון, זה הנטנט.
והשמרנים היו אומרים שהאינבנטורי גם לוקחים ממנו חלק, אומרים אפילו נפחית אותו
אפילו למכור אותו לא במחיר עלות, אלא במחיר הפסד.
עדיין אתה נטנט.
אבל...
ומה שבאתי להגיד, רק שתשים להוסיף, שיש, ובנוסף לנכסים הנזילים, יש להם גם נכסים לא נזילים של עוד 11 מיליארד, כלומר יש לך פה עוד מימד של הגנה. עכשיו אתה רוצה להראות לנו גם את הרווחיות שלה.
מה שחשוב לראות שזה לא סתם, באמת, השוק הוא לא מטומטם, יש פה כמובן
רגע, תשאר פה רגע גלעד, רגע, תחסו שנייה, שכחתי לקשר את זה לדיין, סליחה, מה שדיין היה אוהב פה בנוסף לכך שהיא נט-נט, אתה רואה שהסך הכל ההתחייבויות שלה, total liabilities, עד במגמת ירידה. אוקיי, אתה רואה שאתה רואה בשנת 2019.
תגיד למאזינים מה אנחנו רואים. אנחנו רואים פה בבאלנס שיט את ה-total liability, זה?
נכון, בדיוק.
שהוא היה בשנת 2019-17, ירד ל-13, עלה ל-14 ועכשיו על 15. יש לנו פה מגמת ירידה מסוימת.
יפה. עכשיו לא רואים פה יותר מדי בייבקים וכולי כמו שהיינו רוצים, אבל ביפן אמרתי, הקצאת הון הרבה פעמים בעייתית. עברנו רגע לתזרים מזומנים, רואים שהתזרים הזו ימין החופשי שלה הוא נע בין שלילי לחיובי, יש שנים שהיא הפסידה ב-2019 כמעט 3 מיליארד ין, ב-2020 הרוויחה 11, שנה שעברה היא הפסידה 6 מיליארד, אין פה איזה משהו קונסיסטנטי, מה שאני אוהב להימנע פה מחברות שהן שורפות הרבה מעל שווי השוק שלהם בכל שנה נתונה, ורואים שזה לא המקרה, זאת חברה עם שווי שוק של אמרנו 15 מיליארד ין, יש פה הפסדים קצת מעל הממוצע, אבל דווקא מחקרים מראים שבנטנט אתה לא רוצה חברות שהן מדללות אותך, קרי מנפיקות מניות או שורפות כל שנה יותר משווי השוק שהם, ואז הם יצטרכו לגייס כסף, אבל כל עוד זה סביר ויש גם שנים של רווחיות, דווקא מניות נט-נט שהן קצת מפסידות, זה לא סוף העולם. שוב, בתוחלת, כן? לא אומר שום דבר ספציפית על זאתי. זאת חברה יפנית שייתכן מאוד שהייתה נכנסת גם
של
דיין. כן.
אבל רגע, אני רוצה רגע לתת סיכום לנקודה הזאת, היא באמת שיהיה ברור למאזינים. התפיסת עולם שלך לא אומרת בוא נמצא מניה כזאת ונקנה בה אותה, כי אני מאמין שהיא תעלה, כי יש פה כמובן סיכונים מאוד מאוד גדולים. בן אדם שיבחר, נגיד, אם התחלנו מהדוגמה של טוקספייס, כאילו, אני לא רוצה שאנשים יחשבו הנה, טוקספייס הצטה 70-80% פתאום בחודש, אז אם אני אקנה את החברה הזאת שהיא גם נטנט, היא גם תעשה 70-80%. זאת אסטרטגיה עם המון המון סיכונים, הסיכון יכול להיות שהחברה תפשוט רגל, או תיתקע הרבה שנים ולא תעלה וצריך להחזיק אותה, ולכן יש לך אסטרטגיה סדורה, מבוססת, מנומקת, של איך לעבוד בדבר הזה, ולמזער את הסיכונים, שלא ניכנס אליה כרגע, אולי בעתיד נעשה על זה משהו, אז נכון. רק בשביל לתת לאנשים פרופורציות.
ואנחנו כל הזמן בודקים גם את המניות, אז חגיל, אנחנו לא מחזיקים אותם עכשיו לנצח, כל הזמן עושים בדיקה, וגם אם החברה הזאת, ואגב הייתה לי שיחה עם איזה מישהי מאוד נחמדה, שאומרת לי, אני מופסדת על כל המניות שלי, קשה לי למכור אותן, שאתה עושה אסטרטגיית קוונט, אתה מוכר את המניה אם הנוסחה אומרת שכך צריך לעשות, גם אם המניה עלתה מלא, גם אם היא ירדה מלא, וגם אם היא לא זזה, אתה משתמש בשיקולים קרים.
זה מחזיר אותנו באמת לדוגמה של המחקר הזה, של הספרנית מול הגננת, נדבקים למספרים ולא נותנים לדעות שלנו לבלבל. סכם לי את דן רסמסן בשבילך.
זהו, אני בדיוק מסתכל על מה שרשמתי לקראת הפרק, אני חושב טוב, אנחנו אומרים את הסחלטנות לגבי כולם, אבל אצלו, אני מאוד אוהב את השימוש במה שנקרא base rates ההיסטוריים, הוא לא בא להגיד, אני בא להמציא איזה משהו, אני משתמש בנתונים היסטוריים, במחקרים שלנו, או של מחקרים שהדקנו על בסיס האחרים, כמו שקריס מייר לקח את הספר 100 Baggers הקודם, וחידש אותו ל-100 Baggers לפרק זמן נוספים, גם דיין, הוא לא המציא את הגלגל, למרות שהוא גאון בצורה מפחידה, כן, אבל הוא לא בא ואמר, המצאנו אסטרטגיה חדשה, אנחנו פשוט לוקחים מהמידע שנמצא שם, ואנחנו רוצים הסבר מספרי הגיוני, למה שאנחנו מוצאים, לא רוצים סיפורים, לא רוצים מפתחות, לא רוצים, רוצים דאטה, אוקיי, זה משהו שאני גם תמיד לומד מאבא שלי, שיהיה בריא, אני תמיד, אני רוצה, תראה לי מספרים, אל תקשקש לי, זה מה שאני חושב שדיין עושה יפה מאוד גם כן.
אחלה, אני מצטרף לכל מילה, ואני מזמין את המאזינים שלנו להקשיב לסרטונים שלו, כי באמת נגענו פה בקצה קצהו, לא יכולנו להביא, הוא חכם בצורה בלתי רגילה, הוא מנומק בצורה בלתי רגילה, יש לו הסברים אדירים ומנומקים, וזה באמת אחלה דבר.
והוא מעניין. בחור צעיר, הוא יותר צעיר מאיתנו גלעד, הוא בתחילת דרכו רק.
מדהים,
הבחור
אז
הזה.
באמת נשים לכם, ונסכם ככה את דן רסמסן, ובואו נעבור לפרק ההמלצות. יש לך איזה טיפ או שאני נותן בשביל שנינו הפעם?
לא, גלעד, אני רק אסכם, אני אתן לך את הבמה, היום אני אומר, בלי כנס לפרטים, באמת, צריך להגיד תודה, הזכרתי את אבא שתמיד אומר, הכליות שלך עובדות, אבא שלי רופא כליות של ילדים בפנסיה, או כליות עובדות, תגיד תודה. תנשקו את המשפחות שלכם, למי שיש גם ילדים, ותגידו תודה כל עוד הם בריאים, וכל היינו ב... שלא נצטרך להגיע לבתי חולים, זה פשוט, וגם להצדיע, אני רוצה להגיד, להצדיע לכל, עכשיו כל מדברים על בריחת המוחות והרופאים, כל הרופאים והאחיות וכל הצוות שמחליט חרף כל הקשיים והפוליטיקה להישאר בארץ ולתת פה שירות, ובאמת, אני לא יודע איך אנשים עובדים בתעשייה הזאת, ובאמת זה רמה נורא נורא קשה, ובאמת תודה, ולא ש... לא יודע אם זה מעניין מישהו, אבל באמת מכל הלב בריאות לכולם, וזה לפני הכל, תגידו תודה, ושלא, וכן, תודה גם לכל מי שעוסק במלאכה. זהו, זו הפינה הרגשנית שלי להיום, גלעד, עכשיו אתה...
אפשר להבין, אני אתן שני טיפים אז, גם להשלים אותך, היה לנו חופשה השבוע שעבר בשדה בוקר, אז אני קודם כל אמליץ על מלון של איסרוטל שנקרא קדמה, מי שלא מכיר, ואיסרוטל באמת, החברה מדהימה בבחינת איך הם מנהלים מלונות, זה פשוט אנשי מקצוע ברמה, לקחו באמצע שום מקום, ופשוט עשו מקום נעים, פשוט נעים, יש לך שם בריכה נעימה, מבנה נעים, אוכל טוב, קפצנו ככה ספונטנית ללילה, ופשוט ממלא באנרגיות ונעים, אתה חווה את המדבר, אז זה המלצה גדולה שלי, וההמלצה השנייה, עשינו שם דבר שבאמת מאוד מומלץ, בתוך המכתש, בלילה, יש אסטרונום בשם בן, אני אשים קישור גם לעמוד האינסטגרם שלו, וגם לאתר שלו, שעושה לך הדרכה על הכוכבים, וזה מעיף את הסכך. זה מעיף את הסכך, אפרופו מספרים וניתוחים ומדע. אתה פתאום שוכב שם בחושך מוחלט, עם מדורה וכוס תה וטלסקופ, והוא מראה לך את השמיים, ומסביר לך בתוך מה אתה חי, ואתה מבין, וואו, העולם הזה, איזה, באיזה מין יקום, איפה אנחנו נמצאים, מה הפרופורציות, מה התקיף, פתאום אתה רואה את זה, ואתה מרגיש חלק, אז הוא מדהים, והוא אחלה, ואתה יודע, לקחנו את הילדים, והילדים פתאום מסתכלים, ווואו, באמת מומלץ בחום, כל מי שמטייל שם באזור, זה לא כל כך זול, אבל זה חוויה יוצאת דופן ומיוחדת, ומאוד מאוד מומלצת, אני אשים קישורים, תהנו.
אם אני יכול להוסיף גלעד, גם חוויה שלנו שהמדבר רק שם, גם באזור הזה, גם, היינו גם במלון שציינת לפני כמה שנים, גם מי שרוכב על אופניים באזור הזה, זה גם מומלץ מאוד, אבל מחוויה אישית, תיזהרו, אני לא יודע אם אתה רוכב גלעד ומכיר, אבל שאתה לוקח אופניים במדבר, אתה חושב שאתה מכיר את הדרך ויודע איך לחזור אותה, אבל הכל שם נראה אותו, אני, הייתה לי, הייתה לי חוויה מפחידה, אני אומר לך, אני הייתי, לא ידעתי איך, לאן להגיע, מזל שהייתה קליטה עם הווייז, אחרת לא הייתי חוזר למלון. תיזהרו שאתם רוכבים על אופניים במדבר, אתם לא יודעים לאן אתם רוכבים, ולא יודעים איך לחזור בלי מספיק מים, זה סכנת נפשות. אז אתה מכיר את זה, אני רואה שאתה צוחק.
היה לנו חוויה דומה באותו אזור, לפני איזה 10 שנים לי ולאשתי, שגם בא לנו גשם באמצע, תוך כדי שאנחנו לאיבוד ולא הייתה לנו קליטה, אבל הצלחנו לחלץ את עצמנו.
העיקר שאנחנו פה, זהו. טוב, תיזהרו שם בחוץ, מה שנקרא.
טוב, אני לא יודע אם שבוע הבא נצליח לעשות פרק בענייני אוגוסט, ננסה, אבל אם לא חמודים, נעשה עוד שבועיים, נחזור בספטמבר. אתם מוזמנים להירשם לניוזלטר, אנחנו נסכם את אוגוסט עם, לא נחזור בספטמבר, נחזור בסוף אוגוסט, ויהיה לנו ניוזלטר בסוף אוגוסט. דרך אגב, אני מבקש סליחה מאנשי הניוזלטר, שמתי שם קישור להרצאה של מוניש, אל מול Great Businesses versus Great Investments, ושמתי קישור משום על לינק של 3 דקות בלבד, אז נתקן את זה ב... בניוזלטר הבא ונשלח את ההרצאה המלאה. חבר'ה, תודה שהזנתם, מוזמנים להמשיך לשתף ולהקשיב ולכתוב לנו תגובות, אנחנו מאוד מאוד נהנים, ויאללה, שנשקיע טוב,
וגם גלעד, שיהיה שבוע טוב לכולם ובריאות, תודה רבה רבה ותודה לדיין, ואני אביא לכם משקיע מיוחד לשבוע הבא, או לעוד שבועיים.
ביי ביי.
ביי גלעד.